אתם עכשיו על הקצה.
ועכשיו בקצה. Twin Peaks Radio. עורכת ומגישה. יעל קיים.
צהריים טובים או לילה טוב. פרק 5 לוקח אותנו ופותח לנו עוד ועוד עלילות, עוד ועוד עלילות, עוד ועוד, אפילו הייתי אומרת מעין שברי עלילות כאלה שלא ברור אם הם בכלל התחברו למשהו באיזשהו שלב. אנחנו נמצאים בכל מיני מקומות, לא רק בטווין פיקס, אנחנו נמצאים גם בנורת' דקוטה, אנחנו נמצאים גם בווגאס. ועם לינץ' תמיד יש את התהייה, האם הכל בכלל בסוף יתחבר, או שזה פשוט יישאר באיזשהו חלל, אנחנו נישאר עומדים על איזושהי קובייה בחלל, ונתהה. אבל יש עלילה אחת שכן מובילה אותנו, עלילה אחת שהיא כן עקבית, העלילה של אייג'נט קופר, שקלו בגופו של דאגי. ודווקא העלילה הזאת, העלילה העקבית הזאת, גם היא מאוד מאוד מפוזרת של אדם שאיבד את דעתו, והולך ומשתת לו, אמנם לא בחלל, אבל הראש שלו נראה בחלל. ואנחנו נדבר על זה, אנחנו ננסה להבין היום איך זה מתחבר בעצם לאמריקה של זמננו, וגם נחזור בזמן ונבין איך זה מתחבר לסדרה המקורית, וגם לסדרות ויצירות אמריקאיות אחרות משנות ה-50. אז היום יהיה בסימן מסע בזמן. נמצאת איתי באולפן ענת סלע ענבר, ראש מסלול יצירה טלוויזיונית במכללת ספיר, ומרצה לטלוויזיה אמריקאית ולסדרות מופת.
היי.
היי ענת. אנחנו קודם כל נתחיל בשיר, בשיר מפרק 5 שהוא גם סוג של מסע בזמן, הפרי סיסטרס, גם משנות ה-50, ואנחנו נאזין לו מפרק 5 מסצנה יפהפייה שם ברכב שהבת של שלי לוקחת קוקאין, והוא ייקח אותנו ויתחיל לנו את המסע שלנו בזמן.
I love how you love me.
אז באווירה הנוסטלגית שהשיר הזה לקח אותנו אליה, של שנות ה-50 ותחילת שנות ה-60, אני באמת רוצה לשאול אותך ענת, ושאולי תתני לנו קצת רקע על טווין פיקס המקורית, ואמרנו שאנחנו נתחיל את המסע בזמן שלנו, גם נחזור לשנות ה-90, אבל אולי לפני זה גם רגע בשנות ה-50 וה-60.
נכון. שבאמת יש פה איזה מסע בזמן שהוא לכאורה רק לשנות ה-90, כי יש פה חזרה של טווין פיקס 25-27 שנים לאחר מכן. אבל בעצם יש פה חזרה בזמן כפולה, כי טווין פיקס בעצמן היה בערך נוסטלגי מאוד חזק. העיירה כולה כאילו קפאה בזמן.
נכון, היא לא נראית משנות ה-90.
היא לא נראית משנות ה-90, והערכים שיש בה והעולם שיש בה, הם בעצם קשורים קשר הדוק לשנות ה-50, בכל מיני רבדים. זה גם התייחסויות אינטרטקסטואליות שיש בתוך הסדרה, לג'יימס דין, למרלין מונרו, להארי טרומן, לכל מיני דמויות כאלה.
אני הבנתי שהסדרה המקורית גם הייתה בעצם מושפעת מסדרה ישנה יותר?
כן, כן. בעצם טווין פיקס נשענת בקור שלה, כן, בגרעין שלה, על פייטון פלייס.
מה זה פייטון פלייס?
פייטון פלייס זה שלושה טקסטים שונים. הלבל הראשון זה בעצם ספר, נובלה.
נובלה של...
מ-1956.
נכון, של הסופרת גרייס מטליוס. נכון. אני מקווה שאני אומרת את השם שלה נכון.
וזה היה הספר הראשון שלה לדעתי.
זה היה הספר הראשון.
להצלחה מאוד גדולה.
כן.
והוא מדבר על, באמת על אותם, על אותו גרעין סיפורי של טווין פיקס, על עיירה קטנה, לכאורה אידילית ושלווה של אמריקה הקלאסית.
שגם היא קורית בצפון ארצות הברית.
כן, אבל בצפון מזרח דווקא, בניו אינגלנד. פה יש איזו התקה של הסיפור, ואחר כך אולי נדבר גם על למה, מה פתאום עוברים לצפון מערב, ומה קורה בצפון מערב באותה תקופה. אבל באותה עיירה פתאום נוצר איזשהו פער בין הדור המבוגר, שבאמת ככה משתיק דברים מתחת לשטיח, לבין הדור הצעיר שמנסה יותר למרוד. ובלב הסיפור שתי נערות, שבאות כל אחת ממשפחה עם סודות ושקרים משלה, וגם בסיפור הזה יש גילוי עריות ויש רצח.
רק שהוא שונה בעצם, נכון?
כן, הרצח הוא של האבא.
הרצח הוא של האבא, זה מאוד מעניין. אני אפילו קצת התרגשתי לגלות את זה, שבעצם בסדרה, בספר המקורי שכתבה אותו גרייס מטליוס, וזה בעצם מסתבר גם מביססה את זה על מקרה שקרה בעיירה לידה, אז בעצם הנערה שעוברת את הגילוי הריאות היא בעצם נוקמת, והיא לוקחת את גורלה בידיה, ומי שנרצח הוא בעצם האבא.
נכון, ובספר גם עשו לזה, זה לא בדיוק האבא, כי באותה תקופה כנראה חשבו שזה לא יתקבל טוב, אז הפכו את זה לאב החורג.
כמובן.
ובגלל ההצלחה של הספר יצא סרט. ממש שנה אחר כך יצא סרט שהיה מלודרמה, ולא בהכרח התקבל כל כך טוב בהתחלה, אבל הוא הפך להיות סנסציה מהר מאוד, כי בסרט שיחקה לנה טרנר.
כן, לנה טרנר הייתה שחקנית מאוד מאוד מצליחה בשנות ה-40 וה-50.
כן. ובאמת במקביל ליציאה של הסרט, הבת שלה רצחה את בן זוגה, את האב החורג, ובעצם נוצרה איזושהי הקבלה בין העולם האמיתי לעולם של הסרט, ואז באמת הקהל פתאום נהר לאולמות לראות נהר.
זה מעניין איך זה קרה, אני באמת, בעקבות השיחה המקדימה שלנו, אני קראתי על המקרה הזה, והיא בעצם מסתבר שלנה טרנר, הכוכבת הזוהרת של הוליווד, גם הסתירה את זה שהיא הייתה אישה עמוקה. ובעצם הבת שלה, בת ה-14, שרלי, התפרצה אל חדר השינה בזמן שהיא שמעה את בעלה של אמא שלה מכה אותה ומאיים להרוג אותה, ותקפה אותו. ולכן גם בעצם היא לא נכנסה לכלא. במשפט זה נחשב ל-justiful killing.
אז כל הדבר הזה, זה כאילו שנות ה-50, אבל בשנות ה-60 עולה אופרת סבון בפריים טיים, ברשת ABC, שהיא אחת מהנטוורקס הגדולות באמריקה, שנקראת גם היא פייטון פלייס, מבוססת על אותו גרעין עלילה, רק בגלל שזה סדרת טלוויזיה, אז נוספות לזה עלילות כמובן נוספות, המעגל מתרחב.
ומשחקת בה גם...
התגלו בסדרה הזאת מיה פארו וגם ריין אוניל.
מי אפרו בעצם, היא שיחקה את לורה בעצם? זאת אומרת, מבחינת איזה הקבלה?
לא יודעת להגיד את הקבלה, לא בטוחה. אבל בכל מקרה, זו סדרה שרצה כמה וכמה שנים, ב-64, וזו אותה רשת, ABC זאת הרשת שהזמינה בעצם את טווין פיקס, כך ש...
וואו, זאת אותה רשת.
בעצם יש פה איזה ריווייבל כזה כמה פעמים של אותו סיפור.
של אותו סיפור.
ואנחנו רואים את זה אז ב-64, ואנחנו רואים את זה ב-90, ואנחנו רואים את זה עכשיו ב-2017.
יש לנו האמת את ה... יש לנו את ה-opening credits המקורי של Peyton Place, אז אולי נשמע. מה אותם רגע, איך זה נשמע? יש גם איזשהו דמיון בין המוזיקה של לינץ' לבין כמובן שהמוזיקה של אנג'לו בדלמנטי יותר טובה, אבל יש גם את המוזיקה, בוא נשמע את הפתיח, הם כן ניסו לשמור משהו מקורי, אז נשמע את זה רגע.
This is the continuing story of Peyton Place.
Starring Dorothy Malone as Constance McKenzie, Warner Anderson as Matthew Swain, Ed Nelson as Michael Rossi, and Mia Farrow as Allison McKenzie.
אז אני חייבת להודות ש בעקבות ה באמת התגלית הזאת אני זה, אני פתאום חושבת על זה שבעצם דייוויד לינץ' ומרק פרוסט, זה בעצם היה סיפור שכתבו אותו מאוד מאוד נשים בגרעין שלו, הוא סיפור שכתבה אותו אישה, של נשים שבעצם לוקחות את גורלן בידן, שמתמרדות, שנוקמות על התקיפות המיניות שעשו להם, והנה הגיעו מרק פרוסט ומרק פרוסט ודייוויד לינץ' בשנות ה-90.
קצת נכסו את הסיפור.
והפכו את הסיפור, הם גם נכסו אותו, וגם בעצם מי שנהרג זה הבחורה הבלונדינית.
לכן רציתי להגיד שאני לא יודעת להשוואה בין מיה פארו ללורה פלמר היא לא בדיוק נכונה, כי זה נכון שמיה פארו מגלמת את אחת משתי הדמויות המרכזיות. הסיפור, כמו שאמרתי, גרעין הסיפור בתוך העיירה הזאת זה שתי הנערות שמתחברות ביניהם. אחת בת שבמשפחה חד-הורית, שלא ברור בעצם לאן האבא נעלם, לימים מתברר שהוא היה גבר נשוי, נולדה מחוץ לנישואים, ולכן יש פה את הסוד שמוכבה. והנערה השנייה היא נערה ממעמד כלכלי מאוד מאוד נמוך, שבעצם האימא שלה עובדת כעוזרת אצלם בבית. והיא הנערה שעוברת גילוי עריות. ובמקרה של לורה פלמר, יש פה שינוי קצת של הסיפור, ודווקא האחווה שנוצרת, אם נוצרת, בין שתי נערות, אולי אפשר לדבר קצת על האחווה בין אודרי, למשל, לדונה אולי, באיזשהו מאמץ משותף לחקור את ה... אני מדברת על הסדרה של 1990.
נכון, של 1990. אז באמת, אם אנחנו הולכות על הסדרה של 1990, אז בכלל הייתה איזושהי תחייה של צפון ארצות הברית.
כן, אז פה יש התקה באמת מעניינת, שהסיפור המקורי התרחש בצפון מזרח ארצות הברית, ניו אינגלנד, משהו כזה באמת מאוד אמריקאי מסורתי כשלעצמו. ודייוויד לינץ', גם אני חושבת מהרקע ההיסטורי שלו, אבל גם, כי גם בלו ולווט מתרחשת באזורים האלה של מדינת וושינגטון, אבל זה אזורים גם שבדיוק באותה תקופה חווים פריחה גדולה בתרבות, ולכן...
בעצם גם מבחינה מוזיקלית.
כן, בעיקר מבחינה מוזיקלית,
אבל זה כל... כל תרבות הגרנג', כל הלהקות.
נכון, זה הכל סביב סיאטל והעיירות הקטנות שם, ובעצם... צפון מערב ארצות הברית הופכת להיות המרכז התרבותי של ארצות הברית בשנות ה-90, וזה בדיוק במקביל לטווין פיקס, כך שאני לא יכולה להגיד לגמרי מה קדם למה, אני חושבת שזאת הייתה כנראה בחירה מאוד טובה למקם את הסיפור שם, כי ההצלחה של טווין פיקס והתופעה הטלוויזיונית הזאת היא בעצם הדהדה את אותה תרבות, את התרבות של כן, חולצות המשבצות, מעילי האור.
שאנחנו אגב לבושות בחולצות משבצות. אני גם ישנה עם שלי, היא הפיג'אמה שלי. אז מאוד שמחתי שאני יכולה לבוא איתה לאולפן, זה חלום שלי. אני חושבת שהגיע הזמן להוציא את הפיג'אמות. להוציא את הפיג'אמות לחופשי.
זה האג'נדה שלך, כן.
אנחנו צריכים להתלבש מחוץ לבית, זה הרבה פחות נוח. להתלבש בבגדים שהם לא פיג'אמות, אני מתכוונת. כן, ובעצם באותה תקופה גם היה את... בדיוק באותה תקופה יצא גם את חשיפה לצפון.
נכון, אז באמת באותה, ממש באותה שנה, 1990, עולה גם הסדרה חשיפה לצפון שמצולמת ממש באותה עיירה / בעיירה הסמוכה.
באמת?
כן.
הם ממש...
למרות שחשיפה לצפון מתרחשת בסיפור באלסקה.
אבל הם צילמו את זה...
אבל היא צולמה בוושינגטון. במקום מאוד קרוב, או ממש חלקים אפילו באותו מקום.
וואו.
זה אותו אזור.
אני נורא רציתי לנסוע לאלסקה בעקבות הסדרה הזאת.
כן. וזה גם, הם חולקות הרבה מאפיינים משותפים, זאת אומרת, בשתיהם, וזה מאפיין את הטלוויזיה של אותה תקופה, אבל עוד פעם, זה גם מייצר איזשהו משקל תרבותי חזק יותר, כשזה...
כן. איזה מאפיינים הם בעצם חולקות?
זה קודם כל היציאה אל המרחבים המרוחקים, הרורל, מה שנקרא, פריפריאליים. כבר פתאום לא סדרה שמתרחשת בעיר גדולה כמו ניו יורק, בדרך כלל, או מקסימום לוס אנג'לס או שיקגו, אלא באמת לעיירה קטנה, ואחר כך גם יצאה פיקט פנסס, שדייוויד קלי, אותו פרינציפ. עיירה קטנה עם סודות מתחת לפני השטח.
אבל זהו, אבל בעצם בחשיפה לצפון היה פחות סודות, זאת אומרת, זו הייתה סדרה הרבה יותר חיובית.
נכון, נכון, זה ההבדל המשמעותי בין שתי הסדרות.
לא הייתה אפלה, אף בלונדינית לא מתה, הייתה בלונדינית, אבל היא לא מתה למעשה, אני פתאום נזכרת שהיה את מגי.
גם לה קראו שלי לדעתי.
גם לה קראו שלי, נכון, וגם היא עבדה בפאב הזה.
כן, בדיינר.
בדיינר, והיה את מגי, שדווקא מי שמת היו הגברים של מגי.
נכון.
את זוכרת, הייתה עליה איזה כללה שכל מי שהתאהב במת, היו לה איזה שלושה או ארבעה גברים שמתו.
וגם היא וגם אודרי עליהם כזאת תסרוקת עם שיער קצר כזה כל כך נשי.
נכון. נכון. ועוד משהו שהיה דומה, זה בעצם דומה ושונה, זה היה בעצם הסוריאליזם. זה לא סדרות שנשארו בריאליזם.
נכון. בשתיהם היה, סליחה, בשתיהם היה אלמנטים סוריאליסטים שנכנסים, אלמנטים של חלום, שנכנסו לטלוויזיה, לדרמה האיכותית, אפילו טיפה קודם לכן, נכון. אבל שתי הסדרות האלה מאוד העצימו את זה, וזה גם חלק מרוח התקופה, זה פתאום ניו אייג'יות כזאת שקיימת גם היא בשתי הסדרות, וגם אקסצנטריות.
נכון, היו שם הרבה דמויות
אקסצנטריות. משהו שמזוהה מאוד עם דייוויד לינץ', שזה האקסצנטריות, והוא ממש, זה טביעת האצבע שלו בטווין פיקס, אז אם מסתכלים טוב, רואים שזה קיים למשל גם בחשיפה לצפון. זה פחות נתפס כאוטריזם, אבל זה חלק כאילו מאותה אווירה מרוחקת, פריפריאלית של אנשים הזויים שהגיעו לאלסקה, כל אחד עם הסיפור שלו.
וגם כשאני חושבת על זה לשניהם, ובחשיפה לצפון זה היה אפילו יותר חזק, היה משהו עם Native Americans.
נכון, נכון, עם התרבות של Native Americans, וגם עם נוכחות פתאום של דמות אינדיאנית בשתי הסדרות, אפילו בחשיפה הצפון כמה דמויות.
נכון,
אבל זה גם התרבות, את זוכרת בטווין פיקס, יש על הקירות הרי של המלון, למשל, את העבודות עץ האלה, כן? יש כאילו את השטיחים, כן.
זה נוכח, ובחשיפה לצפון זה היה אפילו חלומות שהיו קשורים לכל מיני אמונות של נייטיב אמריקנס.
וטיבטים.
אז יש לנו, והיה גם כמובן את קריס און דה מורנינג, שדרן הרדיו ההיפי, שאחרי זה הופיע גם בסקס אנד דה סיטי. אז האמת שיש לנו כאן את הפתיח של חשיפה לצפון, הפתיח האופטימי, אולי הסדרה, אולי בעצם החלק מוזיקה הכי אופטימי שיהיה לנו כאן בסדרה, אז נאזין לו רגע.
Oh,
כן. יש עוד משהו שמקשר בין שתי הסדרות האלה וקצת נוכח פה במוזיקה, וזה הקולות האלה של הטבע.
נכון.
אז הטבע העוצמתי, שהוא קשור גם לפריפריאליות, לזה שהעיירות נטועות בתוך הטבע העצום הזה.
יכול להיות שזה מה שמאפשר גם לשתי הסדרות להיות יותר סוריאליסטיות, ולעזוב לרגע את הריאליזם, באמת הטבע הזה.
ובשתיהם זה מתחבר לאידיאולוגיה או לתפיסת עולם או לאמונה, לניו אייג' הזה, שבטווין פיקס זה כאילו הכוחות מגיעים מהיער, מהיערות הקדומים.
כוחות אפלים.
כוחות אפלים, וגם בחשיפה לצפון יש כל הזמן התייחסות כזאת, וזה מתקשר גם לאמונה הנייטיב אמריקן שהזכרנו, כן? התפיסה האינדיאנית של באמת חיבור עם הטבע והשפעה של הטבע.
נכון, נכון, באמת היה משהו, אבל כשאני חושבת את זה עכשיו שבחשיפה לצפון באמת שילב בעצם את הנייטיב אמריקנס בצורה פחות אולי אקזוטית, יותר ממש דמויות עם אישיות, באיזשהו שלב גם, זה באמת הייתה גם סדרה שיותר ניסתה לתת מקום לכולם, היו נשים, היו גברים, באיזשהו שלב קריס און דה מורנינג גילה שיש לו אח שחור.
את מדברת על החשיפה לצפון.
חשיפה לצפון אני מדברת, כן. וכשטווין פיקס בעצם נשארה באמת ויותר חקרה את המקום הזה של החברה הלבנה, ואולי אולי החברה הלבנה של שנות ה-50, אמריקה הזאת בדיוק נכנס איזה רגע במוזיקה.
ובביקורתיות. זה טקסט מהפכני מהבחינה שב-1990 בפריים טיים, בברודקאסט, זה לא המקום שטווין פיקס נמצאת היום, שזה חוכמה קטנה יותר להיות ב... רשת כבלים, קהל מאוד ענין, מאוד קטן.
זה די מדהים, נכון? זאת אומרת, בזמנו זה, היה לזה אחוזי צפייה מאוד מאוד גבוהים.
בעיקר הפרק הראשון, מאותו רגע זה הלך ודאך, היה לטווין פיקס פרומושן מאוד גדול, זאת אומרת, עשו לה קידום שלא עשו אף פעם לאף סדרה. הם ממש לוחות מודעות, לוחות שלטים ענקיות בסאבווי ובכל מיני מקומות. עם הקליפהנגר הזה, עם הנקודת מתח, מי רצח את לורה פלמר. ובאמת לפרק הראשון היה אחוז הצפייה מאוד מאוד גבוהים, והוא עשה רושם מאוד מאוד גדול, כי הוא באמת היה מאוד שונה.
מאוד לחלוטין שונה. איזה סדרות באותה תקופה בעצם, מה הוא התחרה?
קשה להגיד מה הוא התחרה, הוא התחרה למשל עם חשיפה לצפון.
נכון, אבל היה גם למשל את שירס, את קגני ולייסי, סדרות.
לא, קגני ולייסי נגמר כבר, יותר מוקדמת משנות ה-80, וצ'ירס אבל זה קומדיה, אז אנחנו מדברים פה על הדרמה, ובאמת למשל חשיפה לצפון, שיכלה להיות אולי הרבה יותר מוערכת ללא טווין פיקס, קצת...
זה נגס לה ב...
כן, היא הייתה קצת בצילה של טווין פיקס, כי טווין פיקס הייתה מאוד מאוד חדשנית ומאוד...
במונחים מסוימים היא הייתה חדשנית, ובעצם במונחים אחרים היא הייתה מיושנת, נוסטלגית, ואולי זה בעצם הקסם שלה, זאת אומרת, המשחק
כן,
הזה...
כן, נכון, קצת כמו במדמן דרך אגב, כן? נכון. זה מין משיכה דחייה אל הנוסטלגיה, אבל לפחות בהתחלה היה נראה שהנוסטלגיה משמשת את טווין פיקס בביקורתיות שלה.
ומה קרה אחר כך? זאת אומרת
שהיא מביאה את שנות ה-50 כדי בעצם לבקר את, כמו שאמרת, אמריקה הלבנה, הקלאסית, האידילית, המשפחה הגרעינית, את הפטריארכליות. באמת בפריים טיים טלוויזיה אין מקום יותר מרכזי בתרבות הפופולרית מזה.
ומה קרה אחר כך? למה את אומרת בהתחלה?
כי אני, להרגשתי, גם בדיעבד, אבל גם תוך כדי הסדרה, הביקורתיות הזאת קצת התערערה או קצת התשתשה.
בעצם אני מסכימה...
בעיקר בקריאה את... פמיניסטית.
בהחלט.
אתה מרגיש שיש פה איזו דיכוטומיה מאוד כזאת מיושנת, של תפיסה של נשים כ...
נכון, ובכלל אולי איזושהי פטישיזציה של בלונדיניות מתות. בלונדיניות מתות צעירות. איך עוד אין להקה כזאת, לא? בלונדיניות מתות צעירות. יש להקה כזאת? צריך לעשות.
אז באמת יש איזו תפיסה כזאת בעייתית שבסדרה עצמה, אם התחלתי קודם ואמרתי שנוצרה איזושהי אחווה בין דונה לאודרי, במטרה באמת שתיהם פתאום דמויות של נשים צעירות שלא ראינו קודם לכן, אני זוכרת אותי בתור נערה, זה היה מבחינתי משהו חדש ומלהיב, כן? שהם הפגינו קצת
אבל אז הם בעצם סופן לא טוב, הם הולכות, פתאום יש את הבורדל המוזר הזה.
כן, הם נחלשו והלכו, בעצם מי שנקרא להציל את העיירה היה הגברים.
הגברים ולא כמו בספר המקורי.
כן, שילוב בין דייל קופר לשריף טרומן, כן? כוחות גברים קלאסיים של אנשי החוק.
נכון. איך הם...
ואנשים כולם גם היו קורבן כולם, שזה מקום מאוד מאוד לא נוח. כולם, מי שלי ג'ונסון, שדקות ארוכות של אלימות משפחתית היו על המסך, ועד נורמה, שגם היא מאוימת מבעלה שיצאה מהכלא.
נכון. הם בעצם היו או קורבן או רעות.
כן, היו קצת, היו כמה מהם שהיו כאלה פתאום פאם פטליות, חורשות מזימות, בעיקר, איך קוראים לזאתי של המנסרה, שכחתי את שמה.
ג'וסי.
לא,
המבוגרת יותר,
קאטרין. כן, גיסתה של ג'וסי.
כן, איך זה השפיע על הטלוויזיה, איך הסדרה השפיעה על הטלוויזיה האמריקאית ובכלל העולמית בהמשך?
אז כמו שאמרנו, טווין פיקס הייתה באמת פריצת דרך מאוד משמעותית, ובהחלט הוא ערכה על כל הדברים החדשניים שהיא הביאה איתה. היא קודם כל הראתה לכולם שאפשר לעשות טלוויזיה אחרת, אפשר לעשות טלוויזיה ככה. זה שינה, אני חושבת, את התפיסה של מה אפשר לעשות בטלוויזיה. דבר שני, היה לה כמה מאפיינים מאוד בולטים, שבאמת הפכו להיות אחר כך כבר מאפיין קבוע, כמו למשל הסיפור המתמשך, טווין פיקס הציגה פעם ראשונה, סיפור מתמשך מפרק לפרק, משבוע לשבוע.
זה משהו שלא היה לפני?
לא.
באמת?
לא היה לפני, כן. היה בעיקר סיפורים סגורים פר שבוע, זאת אומרת איזשהו עדכון על פני רצף. יש לנו את הסטאפ, ואז כל שבוע אנחנו מקבלים סוג של עדכון עליו, מה קורה לדמויות השבוע. לאט לאט התחילו קצת סיפורים שנמשכו פרק, שניים, שלושה, כאילו, אבל לא דבר כזה שכל הנרטיב המרכזי, העלילה המרכזית של הסדרה, היא עלילה מתמשכת מפרק לפרק ואפילו מעונה לעונה. זה היה משהו חדש, וזה מה שאנחנו מכירים היום, כן? מסדרות כמו, אני יודעת מה, True Detective, או, כן? סדרות שבהם העלילה היא העלילה המתמשכת.
היום זה נראה לנו שגור לחלוטין, ואולי גם בעצם החקירה הזאת היא... של הרצח, של מוות של נערה צעירה, נכון? שמאז אנחנו רואות את זה כן, שוב כן, ושוב כן. ושוב.
זהו, זה אולי החלק המצער. שהיו עוד כמה מאפיינים של טווין פיקס שבאמת עברו הלאה. התחכום, הפוסט-מודרניות הזאת, הערכי הפקה הגבוהים,
איזשהו... זו הייתה סדרה שמבחינה ויזואלית היא עד היום מהפנטת, ובטח שאז.
למרות שהיום אני חושבת שהיא יותר בולט במרכיבים של אופרת סבון. אז נורא דיברו עליה כקולנועית. ההילה של הקולנועית של דייוויד לינץ' ככה קצת...
תכף אנחנו באמת נחזור ונראה, ונדבר בעצם על פרק 5 ועל איך הכל... איך המסע של טווין פיקס ממשיך בין להיות מאוד מאוד רלוונטית לבין כל הזמן להיות נוסטלגית.
כן.
שיר.
שיר.
ואם הזכרנו את הגרנג' אז נשמע את בלק הול סאן של סאונד גארדן, שהקליפ שלהם לחלוטין גם דיבר על הבורגנות האבשה ומה שקורה מתחתיה. כן. Stood a ring, cold and damp. איזה כיף היה בניינטיז.
כן, באמת מוזיקה מדהימה.
אבל אם אנחנו...
ועצוב גם איפה, לאן הגענו היום, כן, כל כך הרבה מהם כבר אינם איתנו עוד.
נכון.
וגם אני חושבת שמאז הגרנג' לא הייתה, לא היה גל כזה של, איך אני אגיד, סגנון מוזיקלי כזה מובהק שמלווה בתת תרבות שלמה של לבוש, סרטים, לא זכור לי כזה, כזו תופעה.
היפופ.
יכול להיות, כן.
כמו מכאן מהנהן. פרק 5 פותח לנו עוד ועוד עלילות, ויש רגעים שהסדרה ממש מרגישה שהיא הולכת לכיוונים אחרים לגמרי, שיש איזה נתק בין טווין פיקס הישן,
כן.
לבין טווין פיקס החדש, ועם זאת, בכל זאת יש גם הדמויות הישנות שכל הזמן מפציעות,
כן.
שוב ושוב,
כן.
ועוד 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 מהם חוזרות לכל מיני תפקידים קטנים שאני כן. מקווה שגם יתפתחו, וגם בעצם בכל זאת יש איזה משהו שכן מאוד מאוד מהדהד את התקופה שלנו, את התקופה שלנו בטלוויזיה, את התקופה שלנו בפוליטיקה, מה את חושבת?
אני מצרה קצת על עזיבתו של היוצר או של הסדרה, את העיירה. זאת אומרת, היה יכול להיות נורא מעניין בעיניי דווקא לחזור לאותה עיירה, לכאורה לחזור, כן? 25 שנה אחר כך לאותה עיירה ולראות מה השתנה, אם השתנה. אני חושבת שבזה שהוא לוקח את זה למקומות כל כך רחוקים, אחרים, זה קצת מעקר את כל האלמנט של החזרה, כי בעצם אין לנו מבחן אמיתי
זאת,
לבדוק.
ואם זאת, הוא כנראה לא רוצה לחזור, זאת אומרת, חשבתי על זה גם על אייג'נט קופר הזה, על העלילה הזאת, שאני מניחה שמתסכלת קצת את כולנו, כן? שהוא מסתובב בתור דאגי, הדביל הגמור הזה, מין... אחד שלו.
או מישהו, קרה לו משהו, ואני לא רואה את זה אפילו בצורה מזלזלת, אבל זה כמעט עצוב. זאת אומרת, אתה רואה שם אדם חסר ישע כמעט.
יש בזה משהו מעניין.
שלרגעים זה גרוטסקי, ולרגעים זה פשוט מעורר חמלה, ולא כל כך ברור מה זה, אבל אין לזה מורכבות ועומק כל כך.
יש בזה, אבל זהו. זאת אומרת, מצד אחד אין לזה מורכבות ועומק, ומצד שני חשבתי שזה מאוד מעניין ומאוד מדבר על תקופתנו, ואולי אפילו על חזרתו של טראמפ לפוליטיקה, ואם דיברנו על נוסטלגיה, Make America Great Again, בעצם המקום הזה שדאגי הדמות הזאת, הוא גבר לבן, ולכן הוא יכול להמשיך להסתובב ככה בעולם, ומי יודע, אולי הוא אפילו יקבל קידום, כן? זאת אומרת, הוא גם כל הזמן...
הוא יהיה סגן נשיא או ראש ה-FBI.
הוא גם כל הזמן זוכה, וזה לוקח אותנו למיסטר ג'קפוט, כן? זאת אומרת, דווקא הוא זוכה בכל הקופות, הרי אם הוא היה גבר שחור, הוא כבר מזמן היה בכלא. ואם הוא היה אישה, אז הוא בטח היה מוצא את עצמו שוכב במרכאות בהסכמה עם כל מיני גברים שאין לו מושג מי הם והיו מנצלים אותו נורא. אבל אם אתה גבר לבן, אז עוזרים לך איכשהו, לוקחים אותך, שמים אותך במעלית, נותנים לך קפה, לוקחים אותך, הבוס לא מפטר אותך, נותן לך עוד הזדמנות, ואתה מתגלגל. ויש כאן איזושהי ביקורת מעניינת, בייחוד עכשיו, כשנראה שהנשיא של ארצות הברית הוא לא בהכרח, יש לו איזו תוכנית גדולה יותר ממה שיש לדאגי, וגם הוא פולט כל מיני מילים שהן לא תמיד קשורות, במקרה הטוב. אני לא יודעת מתי לינץ' כתב את זה, ואולי זה עוד אחד מהמקרים האלה שאני מאוד מאמינה שיש משהו בסדרה הזאת שהיא כן צ'נלינג משהו, ואולי בכלל בכל ההתגלגלות של העלילה הזאת ושל הסיפור הזה של גילוי הראיות עוד מהתקופה של הסרט ששיחקה בו לאנה טרנר, אז אולי זה היה איזה סוג של צ'נלינג, אבל איכשהו זה מאוד מתכתב עם המציאות שלנו עכשיו בארצות הברית.
כן, אני חשבתי דווקא באמת על זה שגם טראמפ יש פה את כל ה-Make America Great Again, זה כמו, זה חוזר, זה להחזיר את אמריקה בגדולתה באמת המדומיינת, זה לא גדולתה בהכרח האמיתית, אבל נגיד של שנות ה-50 או של אחרי מלחמת העולם השנייה, עם הפריחה הגדולה, ומצד שני זה גם מהדהד כמובן את שנות ה-80 ואת רייגן, כי זה היה סיסמת הבחירות גם של רייגן, אז גם פה יש איזו חזרה כפולה כזאת. שאנחנו כמהים למשהו שהיה, ויותר ממנו עוד למשהו מדומיין אידילי כזה, שאולי מעולם לא היה. ואני כן חושבת שללינץ' יש ביקורת על זה, אבל לפעמים אני מרגישה שהביקורת היא יותר בעיני הצופים. הסדרה מאפשרת, וזה תמיד היה היופי שלה, היא מאפשרת פרשנויות.
והמון ניתוחים.
וניתוחים. היא גם זה אחד הדברים שטווין פיקס הורישה את האפשרות הזאת לקרוא רמזים ולייצר שיח צופים מעמיק.
חשבתי על זה, זה באמת, אני מניחה שזה לא היה לפני זה בעצם.
היה קצת, זה לא לגמרי, דווקא זה לא מורשת ישירה של טווין פיקס, כי כבר משנות ה-80 כשהתחילו הדרמות האיכותיות, ובאמת הרבה פעמים אנחנו מייחסים אותם לעידן HBO, אבל לא, הם התחילו הרבה קודם. אז התקיים שיח מעריצים, אפילו למשל סביב קגני ולייסי, שהזכרנו שתינו אוף דה רקורד.
נכון.
הסדרה הייתה אמורה לרדת, והמעריצים אפילו לחץ כבד, שלחו מכתבים. וואו. ככה היה מפעילים לחץ פעם, ככה היו. וגם סביב למשל סדרה כמו סיינט אלסוור.
מה זה סיינט אלסוור? תזכיר לנו.
זאת הייתה דרמת בית חולים שהתקיימה, דרמת בית חולים ריאליסטית, קצת האבא ואימא של נגיד ER.
אבל אני מניחה שהמקום הזה באמת של סדרה שמאפשרת כל מיני פרשנויות, זה משהו אולי שהגיע מטווין פיקס, שבאמת היה בה משהו הרבה יותר פתוח, יותר אבסטרקטי, ואז אפשר לקחת את זה להמון מקומות.
אז אני אתן לך דוגמה, זה באמת, סיינט אלסוור לא היה בה את הממדים האלה, הסימבולים כל כך, והרמזים האלה שבאמת ניתנים לפרשנות, אבל הפרק הסיום של הסדרה היה מאוד אניגמטי, וסביבו התפתחה תיאוריית מעריצים שלמה, שאפשר לחפש אותה גם באינטרנט, גוגלית. זה נקרא העולם של טומי, או תיאוריית העולם של טומי. בסוף הסדרה ראו ילד קטן משחק בכזה כדור בדולח שלג, אלה שהופכים אותם, ובתוך הכדור היה דגם מוקטן של בית החולים.
אוקיי.
והיה ברור שהילד הזה הוא על הספקטרום האוטיסטי. בזמנו עשו את הדברים קצת יותר ככה, פחות מעודנים נגיד. ומכיוון שזאת הייתה הסצנה שחתמה את הסדרה כולה, אז התפתחה תיאוריית מעריצים, ממש כמו שהיום יש תיאוריית מעריצים, שכל הסדרה כולה כנראה התקיימה בראש של טומי. טומי מהדהד גם לאופרת הרוק טומי, ולעוד כל מיני דברים נוספים שאנשים מצאו בתוך זה. אז אפשר לראות פרשנויות של צופים כבר ב-1980 ומשהו, כשהסדרה הסתיימה, לדעתי הסתיימה ב-87 או משהו. וזה קצת הזכיר לי את זה שהיום יש תיאוריה שהעונה החדשה של טווין פיקס כולה מתקיימת בראש של דייל קופר.
בראש של דייל קופר, שאני מתנגדת לתיאוריה הזאת. אני חשבתי עליה והחלטתי שזה לא נכון. אנחנו משקיעות פה יותר מדי זמן, וזה יכול להשליך יותר מדי על אמריקה. עוד משהו ששמתי לב, זאת אומרת, בפרק 5, שהוא חזר פעמיים, והוא היה גם בסדרה המקורית, אבל בפרק 5 זה היה לי יותר חזק, איזושהי דחייה ממיניות של נשים. זאת אומרת, כשנשים מראות רצון ותשוקה שלהן, יש איזו דחייה. החל מהסצנה הזאת שיש בין... בן דאגי שרוצה לעשות פיפי, והאישה הזאת שדווקא כן. כשהוא רוצה להשתין, פתאום אומרת לו, אני רוצה לתת לך כן, לנשק כן. אותי, זאת אומרת, זה מייצר איזושהי דחייה מהתשוקה שלה, מהמיניות שלה, זה כל כך לא במקום. ועוד עוד נקודה כזאת, זה במקום הזה של ההופעות, בפאב החדש הזה, בטווין פיקס.
שם זו סצנה מזעזעת בעיניים.
מזעזעת, שיש את הנערה הזאת שנדלקת מהטאף גיא, נקרא לזה, והיא באה לבקש ממנו סיגריה, והוא תופס אותה.
ואז לעיני כולם הוא ככה, כן, תופס אותה באלימות.
תופס אותה ומשפיל אותה רק בגלל בעצם שהיא הביאה איזשהו רצון, איזושהי תשוקה, כאילו בסדרות של לינץ', נשים לא יכולות לחשוק, הן יכולות להיות רק נחשקות.
כן, אובייקט.
רק אובייקט, אבל אם הן מראות את התשוקה שלהן...
זה הופך להיות ישר גם פעם פטלי קצת, כאילו הן מפתות, הן...
כן, הן עושות משהו לא טוב, זה מתקשר לה, זה משהו לא טוב, משהו דוחה, משהו משפיל.
לצערי אין כל כך מורכבות ביחסים בין הדמויות. זאת אומרת, היחסים, שהם דווקא משהו מאוד טלוויזיוני, קצת לוקים בחסר בסדרה.
אני מסכימה, ועם זאת זה עדיין סדרה שאני לא יכולה להפסיק לראות, כמובן, ומחכה לכל פרק. אני רוצה שנשמע שיר, אני חיפשתי בסצנה הזאת של הגרנץ', וחיפשתי נשים מסיאטל שעשו גם מוזיקת גרנץ', ובסיאטל עצמה, לא היו, זאת אומרת, זה היה משהו מאוד מאוד זניח.
למה, את קורטנילה?
היא לא מסיאטל.
היא לא מסיאטל. אבל זה לא, אבל זה אותה סביבה ואותו...
זה אותה סצנה, אבל היא לא מסיאטל, ולכן...
גם נירוונה לא היו, אני חושבת, ממש מתוך סיאטל, הם היו מהעיירה קטנה ליד.
לא, אבל קורטני פשוט הייתה קשורה...
מאזור אחר?
כן, היא פשוט פגשה אחרי זה את מאזור אחר. אבל מה שכן, טווין פיקס מאוד השפיע גם בארץ. כמה שנים אחרי טווין פיקס, ב-1995, יצא הסרט קלרה הקדושה. ומתוך הסרט קלרה הקדושה, אני רוצה שנשמע את השיר הניצוץ של שרון רוטר, שהוא ללא ספק היה מאוד מאוד מושפע מהפסקול של טווין פיקס.
Thank you.
אז ענת, מה בכל זאת מייחד את טווין פיקס, עונה 3?
בתוך הנוף הטלוויזיוני, כן,
הרווי והמוצלח מאוד.
אני חושבת שהיא מאוד מתבלטת, ובהרבה מובנים לטובה, בעיקר בגלל שדייוויד לינץ' בועט כמעט, התחושה היא ממש של ביתה בהרבה מהעוגנים החזקים של הדרמה האיכותית של היום, ובראשם הנרטיב. אותו נרטיב שטווין פיקס הנחילה לנו, הנרטיב המתמשך שאמור לסחוף אותנו מפרק לפרק, פה אני מרגישה שהוא מעורער לחלוטין, זאת אומרת, הוא לא בהכרח העוגן החזק של הסדרה. היא מושכת לכיוונים לא נרטיביים בעיניי. כזה בהשתהות הזאת, בסצנות הארוכות שאנחנו נוכחים בהם ברגע. זה מאוד מתאים לטלוויזיה בעיניי, זאת אומרת, הוא לא הראשון שעושה את זה.
מי עוד עשה את זה?
אפשר לדבר בהרבה מקומות טלוויזיה, בגלל שיש לה רוחב יריעה, אז היא מאפשרת, היא הרבה פחות חדורת נרטיב, מאשר למשל קולנוע, שבו הנרטיב הרבה יותר מהודק וסוחף אותך מרגע לרגע עד הסיום. טלוויזיה משתהה ברגע, היא נמצאת בהווה, היא מתקיימת בהווה המקביל אלינו, ובעצם יש לה רוח אווירייה שמאפשר איזושהי השתהות כזאת. אז יש למשל, אפרופו שיח מעריצים, דיון מאוד מעניין בין מעריצי מדמן, יש סצנה שנקראת Did you get pears, כן? סצנה שאין לה שום הסבר נרטיבי ברור.
אז וגם אני חושבת שגם באמת מבחינת המבע הקולנועי של טווין פיקס.
מאוד, גם אני חושבת, יש איזה משהו, החזרתו של האוונגרד לתוך הטלוויזיה, שזה תמיד היה סימן העיקר של דייוויד לינץ'.
לחלוטין.
וגם זה מתחבר ללא להיות כל כך קומוניקטיבי ולא להיות כל כך נרטיבי, אלא
ולשמור על הקו הזה של הסאופ אופרה. שגם
כן, אני פחות מרגישה אותו.
יש, הוא צץ, ואני מקווה שהוא יצוץ לנו ביותר סצנות, ברגע שדאגי יחזור לדבר, או מישהו יחזור לדבר, וגם זה שדייוויד לינץ' הפעם נראה שהוא הולך לשחק ולהופיע יותר בעונה הזאת מאשר בעונות הראשונות.
כן, זה שהוא בכלל הופיע כבר ב-1990 בסדרה, זה גם איזה סימן מבשר כזה שלימים הפך להיות אלמנט קבוע. אני חושבת שיש משהו נורא מעניין במשחק בחומרים. זאת אומרת, זה שהוא לוקח חומרים כל הזמן מתוך העונה של 1990 או 91, מתוך העונות הקודמות, ומכניס אותם, משלב אותם בתוך הסדרה החדשה, זה ממש כמו איזה משחק בחומרים נוסף כזה, שבו זה סצנות שחלקם אנחנו מכירים, חלקם אנחנו לא מכירים, יש איזה מחזור.
נכון.
של חומרים שהוא נורא מעניין, נכון. כיצירה אומנותית, ready-made כזה. כן?
שוב הוא משחק עם בן חדשני לנוסטלגי, כן. שזה חוזר על עצמו שוב ושוב. אני חושבת על האימג' שהוא משאיר אותנו איתו, של פרק 5, שדאגי עומד שם אבוד ומסתכל על הנעליים של הפסל, איזשהו רמז על זה שהוא הרי עזב בלי הנעליים שלו, ויכול להיות שזאת הסיבה שהוא כל כך אבוד בעולם, אבל עם זאת הוא עדיין כל הזמן עם הג'קט הירוק הזה שמתקשר לנו שוב לטווין פיקס ולשפה של טווין פיקס ולכתוביות הירוקות ובכלל לשפה הירוקה הזאת.
הוא גם מסתכל על פסל של זה כדוכן כזה, כן? זה גם כן איזה מין דמות מיתית כזאת אמריקאית.
נכון, ושוב, זאת אומרת, מתייחסים אליו מאוד בעדינות, אני חושבת שאם הוא היה גבר שחור, אז כבר היו לוקחים אותו משם, אבל עם האימג' הזה באמת אני הייתי רוצה שנישאר איתו לקראת התוכנית הבאה. אני גם רוצה להזכיר שיש לנו עכשיו, וזה מאוד מאוד כיף, אפשר להוריד אותנו באפליקציה עכשיו, את רדיו הקצה. האפליקציה היא לא תשלום, אבל תמורת 10 שקלים, אז גם אין פרסומות, ואתם יכולים פשוט לשמוע אותנו. יש עוד שיר אחד אחרון שאני מאוד מאוד רוצה להשמיע, אבל לפני זה אני רוצה להגיד תודה לעומר סנש, לליה שפיגל, לבר
זוודה,
לספיר כהן, לחורכה כהן, אורי קדישאי, לתומר אנונליס, למכללת BPM שמפיקות את השידור. ואני רוצה שאנחנו נסיים, אני גם מאוד מאוד רוצה להודות לך.
היה לי ממש כיף.
גם לי היה ממש ממש כיף. אני רוצה שנסיים עם עוד שיר מה-90s, שהוא שיר אופטימי. ושר אותו בלונדינית, והיא בחיים, וקוראים לשיר "Alive". וזה מתוך הפסקול של הסרט הנהדר, שאגב מאוד מאוד מחזיק, ואני מאוד, גם היום, הוא עומד במבחן הזמן, הוא סרט נהדר של קווין סמית, שקוראים לו "Chasing Amy". אז אני רוצה שנסיים איתו, ושוב אני רוצה להודות לך, ענת סלע ענבר, תודה רבה שהיית איתי.
תודה, יעל.
אני יעל קיים, אני אהיה איתכם גם בפרק הבא. אני משאירה אתכם עם השיר "Alive", ושהאש תלך איתכם.